ברשות כבוד הרב, באמת קשה מאוד לדבר אחרי דברים כל כך מתוקים. זה מזכיר לי שאמרו רבותינו, מה הטעם שהאפיקומן נקרא אפיקומן? זה בראשי תיבות שבארמית אפיקו מיני, כלומר סלקו את כל מיני המאכלים, וצריך להשאיר טעם האפיקומן בפה. למה? כדי שישאר הטעם של האפיקומן עד למחרת בבוקר. לפי זה אני לא הייתי צריך לדבר היום, כדי שהטעם של הדברים ששמענו יישארו לנו בתוך הפה. אבל כיוון שהרב ביקש, אז אני נאלץ לעשות כן. גם יש המדרש מסייע בעדנו. המדרש אומר, וזה גם תשובה לדברי הרב בהמשך למה שהרב אמר שהוא בא פה באמצע השיעור, אז המדרש אומר על הפסוק בויחי, וידגו לרוב בקרב הארץ, ישראל נמשלו לדגים, דגים שבים. אגב, החתם סופר אומר דגים שבים, שים לב, בטח דגים שבים, יש דגים באוויר, דגים ביבשה, אלא הדגים בים הם חיים, כשהם לא בים הם מתים. אז וידגו לרוב כדגים שבים, ששם הם חיים. כלומר, אנחנו נהיה עם ישראל, עם קדוש, בתוך הים זה בתוך התורה, זה נקרא דגים שבים. אז המדרש שואל, מה הדמיון לדגים? אומר המדרש, שהדגים כל הזמן הם חיים בתוך המים. אבל יש להם טבע מאוד מעניין, כאשר יורד גשם, הם מיד צפים מעל פני המים ופוערים את פיהם כמו אדם צמא, ותואמים עוד טיפה ועוד טיפה, ויורד שוב גשם, הם טעמו כבר את הגשם הזה אולי, והם בודקים את הטעם שלו עוד ועוד. ושאלו לדגים, מה אתם עושים? הרי אתם כל הזמן במים. אמרו, לא, אנחנו נמצאים במים האלה, אלה מים שאנחנו רגילים איתם, הרי יש מים חדשים, זה מעניין. אז לכן אני, אפילו שאין בידי איזה, מי יודע, איזה דברים גדולים, אבל כיוון שסוף סוף זה בן אדם בא מבחוץ, אז זה מעניין. לכן זו הסיבה שאנחנו נמצאים, רבותיי, לפני יום הפורים, ימי הפורים, ימים קדושים, שכבר בספרים הקדושים כתבו שיש בהם רמז לכל החגים, וזה הטעם שפורים כל כך יום שמח. האמת שראיתי שהמפרשים הרבה עמדו על זה, למה פורים צריך להיות כל כך שמח? ועוד המדרש אומר, זה מובא בילקוט שמעוני, עתידים כל המועדים לבטל חוץ מפורים, שנאמר, בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. אז יש שהסבירו שאין הכוונה חלילה להתבטל. מה, לכי יש משהו בתורה שהתבטל? יום הכיפורים התבטל, או פסח התבטל, או ראש השנה וכדומה? גם יש משאילים בטעות את דברי הזוהר, שהזוהר אמר שיום הכיפורים דומה לפורים, לא כך. הזוהר הקדוש כותב בספר התיקוני הזוהר, כותב פורים כיפורים דעתיד להתהפכה להוא מעינוי לעונג. כלומר, אחרי שיבוא משיח, ביום כיפור לא יהיה לנו צער מעצם התענית, התענית תהיה, וכל דיני יום הכיפורים ימשיכו, כל דיני העינויים יהיו, אלא שהגוף שלנו לא יסבול עינוי על ידי מניעת האוכל ומניעת השתייה, אלא להפך, הגוף יספוג רוחניות כזאת לעתיד להתהפכה להוא מעינוי לעונג. זה כל מה שהזוהר אמר, ולא שחלילה יום הכיפורים נספח לפורים. טוב, יש דרשות, פירושים, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל זה הפשט, זה הפשט. אז מה הסוד הרמז של פורים? למה פורים לא יתבטל? הטעם העיקרי שראיתי במפרשים, והוא מפני שהגאולה הזאת שאנחנו מחכים לה כל יום, מפני שיש אויבים שצוררים אותנו, רוצים להשמידנו במוצהר. זה היה כל הדורות, מזמן אברהם אבינו ועד היום, הלכה עשיו שונא ליעקב, זה לא משתנה. ובגאולה הזו שתבוא תהיה לנו כמו הגאולה של פורים, שיעמוד להם, כמו שהגמרא אומרת, אם שווים בתשובה, הגמרא בסנהדרין אומרת מוטב, ואם לא מעמיד להם מלך שגזרותיו קסות כשל המן ועושים תשובה. בזוהר יש גרסה אחרת, מלך שגזרותיו קסות כשל פרעו. שאלו מה ההבדל, למה הזוהר שינה. בגמרא שלנו בסנהדרין כתוב כשל המן, המן זמם חשב ולא עלתה בידו, אבל פרעו הרשע כן השליך ילדים בתוך הים, כן הרג בחומר ובלבנים כל עבודה בשדה. אז יש שינויים בין המאמר שבגמרא למאמר שבזוהר. בכל אופן, אנחנו ננצל ממנו, ננצל מאותם גויים שרצו להשמיד לנו, ודי לנו במה שהיה עד היום. אז הגאולה הזו שתבוא היא תהיה מעין הגאולה של פורים, באותו סגנון, באותו עניין. כמו שבפורים אנחנו ניצלנו מידי האויב שזמם להשמידנו, גם הגאולה הזו. לכן זה הפשט של פורים לא יתבטל, כי זה יהיה אותו טעם, זה יהיה דבר מין במינו. אבל יש עוד פירוש לפי הרמז. יש התורה שלנו עם מלאה פשט, רמז, דרסות והכל אמת. לפי הרמז בפורים יש רמזים לכל המועדים כולם. זה בהשלמה למה שאמר הרב הגאון לפניי. הגאון חידה בספרו לב דוד, זה ספר קטן הכמות אבל רב האיכות. שם כותב הרב חידה שיום פורים יום גדול ומסוגל ללימוד תורה, ומי שרוצה להצליח כל השנה יקבע לו עת ללמוד ביום פורים. ולכן יברכו אלה שיקימו את הישיבות, קוראים לזה ישיבת מרדכי היהודי, אבות ובנים וכל מיני, לא משנה איך קוראים לזה, העיקר שלומדים, ולומדים ביום הזה, והבנים עם האבות, אם זה לפני הסעודה, אם זה לפני מנחה או אחרי מנחה, לא משנה, איש כמתנת ידו, דבר גדול מאוד. מה הסוד? אומר הגאון חידה, א', ידוע שכל כוחו של עמלק נגדנו זה על ידי החדשות מהתורה, שנאמר ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. דרשה הגמרא, מהי רפידים? שרפו ידיהם מן התורה. כשאנחנו חלילה נחלשים בלימוד התורה, בגבר חלילה עמלק. אבל בעיה כאשר הרים משה ידו, זה יד של התורה, בגבר ישראל. אז ביום הזה אומר הרב חידה, ראוי הוא שילמד האדם תורה כדי להכניע את עמלק, כי זה הזמן מוכשר לכך. זה טעם אחד. וטעם שני שהוא טעם יסודי ידוע גדול מאוד בכל הפוסקים, יש את זה, שאם אדם רוצה למצוא זמן שהוא יכול ללמוד תורה, יחפש את הימים ואת השעות שרוב העולם לא עסוקים בתורה, כמו ערבי שבתות וערבי ימים טובים, ערב יום הכיפורים ומוצאי יום הכיפורים. למה? כי ידוע שהעולם, הגמרא אומרת, לעולם יראה אדם עצמו והעולם כולו, מחצה עוונות, מחצה זכויות, עשה מצווה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות, ואם עשה עבירה אחת חס ושלום להפך. עכשיו ביום פורים המשקל, אמנם כולם עסוקים במצוות, ודאי זה במשלוח מנות וזה במתנות לאביונים וזה בהכנות לסעודה וזה בקריאת המגילה וזה בעוד חסדים, אבל תורה, התורה זה הפנימיות של העולם, זה הקיום של העולם. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקת שמיים וארץ לא שמתי, מצוות לבד לא מספיק. ותורה מגנה בין בעידנה דעסיק בה, בין בעידנה דלעסיק בה. אני חייב לומר לכם, היום אגב, כמו שהזכרתי את המאמר הזה, ראיתי איזה פירוש מאוד מצחן בעיניי. יש גמרא בברכות, ורק תזכיר אותי אם אני שכחתי, אז להחזיר אותי בבקשה לאיפה שהפסקתי. יש גמרא בברכות בדף י"ז, הנה נשא במאי זכיין והקוריה בנייהו ואנטוריה גבריהו עד האטומי במדרשה. הגמרא שואלת איך נשים זוכות לעולם הבא, ומה הפשט? המפרשים אומרים כמה שהן פטורות מלימוד תורה. מי זוכה לעולם הבא? מי שיש לו תורה. אז אחרי הפסוק אומר אשת חיל, מי ימצא? מי ימצא בעולם הבא אשת חיל? ורחוק פני מכרה, היא רחוקה מהתורה שנקרא יקרה היא מפנינים וכל חבציך לא ישבו בה. התירוץ בפסוק הבא, בטח בה לבעלה ושלה לא יחסר. זה שהיא עוזרת מסייעת לבעלה הלכת ללמוד תורה, אז היא זוכה לעולם הבא. וכן גם כן עם הבנים וכו'. אז ראיתי פירוש נפלא מאוד. הוא אומר, ודאי שאנשים הם שותפות, מה שאלה פה, אני נשב במי זכיין. אלא העניין הוא, וזה כאן הרבותיי, החשיבות של התורה, תראו כמה החשיבות של התורה היא גדולה. חשיבות של התורה, מני רמתן אף שיצקח ומפרש. הוא אומר, שידוע הגמרא בסוטה אומרת שמצווה, מתי שאדם עסוק במצווה, היא שומרת אותו. אבל תורה בין בעידנה דעסיק בה, בין בעידנה דלעסיק בה, אז היא גם שומרת הצולה מצלה והגונה מגנה, גם מגנה וגם מצילה. אז הסבירו מצילה מן החטא ומגנה מפורענות. אז בתורה, תורה, גם כשאדם לא לומד תורה, אם הוא לומד תורה כל יום, יש לו קביעות עתים לתורה, אז הוא זוכה שגם בשעות שהוא לא לומד, התורה מגנה עליו. וזה מה שהגמרא שואלת, אני נשב במאי זכיין, ומה נשים הן ניצלות מכל מיני אסונות, או מכל מיני חטאים, הלא הן לא עוסקות בתורה, מצוות יש להן, אבל תורה אין להן, אז מה ישמור עליהן כשהן אוכלות ושוטות, כשהן ישנות ומטיילות? בסביבה הגמרא, שותפות עם הבעל, עכשיו זה מובן. אז אם כן יוצא שתורה זה דבר מאוד חשוב. וכיוון שביום פורים רבים לא עסוקים בלימוד תורה, אם כן ראינו שהלימוד תורה הוא כנגד הכל. וגמרא מפורשת, כל מצוות שבתורה אינם שוות לדבר אחד של התורה, שנאמר יקרה היא מפנינים וכל חפציך, לא, פסוק אחד אומר כל חפציך, אחד אומר כל חפצים. חפצים זה ענייני העולם הזה, הגמרא מתרצת. וחפציך זה חפצי שמיים. כלומר, אין כמו לימוד תורה. ולכן ספר חסידים כותב אזהרה מאוד חשובה. הוא אומר, תיזהר, כשאתה רואה מישהו יושב לומד תורה, ואתה צריך עת, קולמוס. אז לא היה עתים, אבל היה קולמוס. אולי זה היה יותר טוב מהיום, זה תמיד עובד. העת, מתי שמתחשק לא עובד, מתי שלא לא עובד. הוא בפגרה לפעמים. אז הקולמוס אומר, אל תבקש ממי שלומד תורה, כי אתה מפסיק אותו לשנייה. לכאורה יבוא אדם ויאמר, מה? מצווה גדולה. מצוות תעשה על חשבון מי שישן, על חשבון מי שאוכל, על חשבון מי שעובד. לא על חשבון מי ש... זה היה הגאון רבי יהודה צדקה, ראש הישיבה שלנו עליו השלום, הרבה מוסר למדנו ממנו. לפעמים היו איזה חברים לא מגיעים, איפה היית אתמול? אז הוא אומר, מה, אתמול היה הזכרה של מי, של לוט שלי או של שכן. אומר, תגיד לי, אם מי אמר לך לבוא? אומר, השכן קרא לי. אומר, תגיד לי, ויש לך שכן עובד בנק? אומר, כן, בטח, נכון, איך הרב יודע? אומר, למה הוא לא ביקש את השכן שעובד בבנק לבוא להשלים לו מניין? אומר, לא, זה, הוא עובד בבנק, הוא מסודר. אומר, מה, אתה פחות מזה שעובד בבנק? זה שלומד תורה, חס ושלום. מה הוא? הוא איזה פרזיט, הוא איזה הלך, אורח, הוא עובר ושב, שמתי שאתה רוצה אתה לוקח אותו, מתי שאתה רוצה אתה מבטל אותו, זה לא כך. אדם שלומד תורה צריך להרגיש זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אמר לי אבי עליו השלום, כשהוא עלה לארץ הפעם הראשונה, בשנת תפרש פתט צדי, זה עוד לפני יוצא 80 וכמה שנים, בפעם הראשונה הוא 5 פעמים עלה, עד בשנת צדי דלת הוא עלה ליישוב של קבע לארץ ישראל. הוא אומר לי, נכנסתי אצל הגאון רבי שאול דוויק, שהיה ראש המקובלים בדורו וגאון אדיר היה, וביקש ממני, אמר לי, תשב איתי תלמד. אמרתי לו, לא, אבל יש לי ויזה רק לחודש ימים. אמר לו, תשב אצלי 3 חודשים תלמד, אני אעשה אותך חכם שלם. אמר לו, אבל יש לי את אמא בחוץ לארץ, השארתי אותה. אמר לו כך, במילים אלו, תחשוב חוץ מכם שאתה מת ונמצא מתחת לבלטות, האם יש מישהו שיתבע אותך ויגיד לך ויזה? האם אמא שלך תקרא לך? לא. אמר לו, אז תשב. אומר, ישבתי. אומר, אותו יום קיבלתי עליי שכשאני לומד תורה אני לא בעולם הזה, וכך הצלחתי ללמוד. רבותיי, וזה אנחנו צריכים לשנן לעצמנו, זה כוח התורה. התורה היא יותר מהכל. לכן ספר חסידים אומר, תיזהר, מי שלומד תורה אל תפריע לו. הייתי זכיתי בשנת תפשין למד, בכמה שנים אחר כך להיות לומד אצל הרב יהודה צדקה אחר הצהריים, למדנו יחד חושן משפט בכוילת. אז היה הרבה פעמים צריך למשל איזה דף נייר או איזה עיפרון או איזה חפץ או ספר, והיינו לומדים. הוא היה מסתכל על כל האולם, יושבים 300 בחורים ואברכים, שם בפורת יוסף לא היה קודל לבד ובחורים לבד, הוסיפו את כולם באולם ככה שתהיה אווירה של לימוד. והיה מסתכל וצופה, אומר לי לא, לא. היה מחפש איזה בחור שקם, רק קם מהשולחן, אז קורא לו. אבל מעולם אפילו היה איזה דבר הכי דחוף, בצורך מצווה, בצורך רבים, ראש שיבה, הוא צריך איזה מישהו שיבוא, יביא לו איזה דף, או יביא לו איזה ספר, או יביא לו, לא מבקש ממי שלומד. היה מחכה מישהו שרגע קם, אפילו קם להביא ספר, או קם רגע אחת השירותים, או הפסיק, רגע קורא לו. תראו איזה דברים דקים, הם נראים לנו דברים קטנים, אבל הם עקרוניים, הם חזקים ביותר. אז נחזור לדברי הרב חידה. הרב חידה אומר, ביום פורים, רוב העולם לא לומדים תורה. ואז הקף מוזניים קל. מי שלומד תורה אז, מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות. ולא רק זה, נוטל שכר כנגד כל אלה שלא למדו עכשיו. תראה, יכול להיות ש70%, אני סתם זורק מספרים באוויר, 70% כעת לא לומדים. מאלה שלומדים, הם לא לומדים עכשיו. אז הקף מוזניים קלות. אתה שלומד שווה 70%. זה דבר מדהים. סיפר לי פעם הגאון רב יוסף כהן, היה אב בית דין בירושלים, הוא היה ראש מכון הרי פישר בירושלים, גאון גדול היה, ידיו רב לו בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך. והוא היה, הוא נשא את נכדתו של הגאון רבי צבי פסח פרנק, בעל שבות הר צבי, היה רבה של ירושלים, היה איש חכם, נבון, בעל דעת, משהו רחב מאוד. והגאון הרב פרנק אהב את כל העדות. אני יודע שאבא שלי היה נכנס אצלו, בן בית אצלו, כל השאלות והספקות שהיו לו בהלכות וכל מיני עניינים היה דן יחד איתו, ולא היה אצלו הבדל בין אשכנזי לספרדי. היה פוסק גם לפי הספרדים, גם לפי האשכנזים, לפי כל הדעות. היה ממש רב אמיתי, תלמיד חכם, משהו מדהים. אז סיפר לי שהוא נכנס אצלו פעם, היה לו איזו שאלה דחופה, והיה מוצאי יום הכיפורים, חצי שעה אחרי צאת הצום. אז הוא המתין, היה לו שאלה דחופה, הוא המתין בבית, טעם איזה עוגה ואיזה קוסטה, איזה משהו, ואמר לאשתו הרבנית, אני הולך רגע לסבא לשאול אותו איזה שאלה. אז הוא אמר, בטח כבר הרב סיים את הארוחה שלו, או בסוף הארוחה אני יכול להיכנס. נכנס, ראה לו, ראה הרב עם הסטנדר לכיוון הקיר, והפנים שלו לכיוון הקיר, ולומד גמרא באיזה חשק, כמו אחד שלא למד מימיו. אז הוא עמד בצד, והיה לו קשה מאוד להפריע, אבל ככה הסתובב לארון הספרים, הוציא איזה ספר, פתאום הרב פרנק נסע את עיניו, אמר, רבי יוסף, בוא. אמר לו, רבי, כבודו טעם משהו, אכל? אמר לו, לא. אמר לו, למה הרב לא אכל? כבר עבר מהצום, כבר עברה שעה מיציאת הצום. למה? אמר לו, איך אתה רוצה שאני אוכל? עכשיו זה שעה שכולם יושבים לסעוד, ואין מי שלומד תורה. מי ישמור על עם ישראל? מי ילמד? אני אלמד עכשיו. עוד שעה, שעתיים, שכולם יחזרו ללימוד, אלה ששקדנים יחזרו ללימוד, אני אקום לאכול, לא נורא. אומר לי, אז הבנתי, מה זה, איזה השקפה, איזה מחשבה, איזה קשר של הנשמה עם התורה. שי, ואתם מדבקים באשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. סיפר לי עוד איזה סיפור, מנקדות הקטנה, תראו מה זה חוכמה של תלמיד חכם. אמר לי שיום אחד, הגיע איזה יהודי, זה משנה איזה קרוב ל-60 שנה, זה היה הסיפור. ומי שזוכר, אז, אני לא זוכר את זה, עוד הייתי, אולי בקושי נולדתי בעולם, אבל לפני 50 שנה גם, ב-50 וכמה שנים, היה מצב של הקצבה, היה אפילו שר, שהיה שר ההספקה, שר ההקצבה, דוב יוסף קראו לו. גם דוב וגם יוסף. זה העניין. אז הוא היה, עליו השלום, היה השר שמבודה, והיו נותנים פלוסים. כל משפחה היה לה פנקס פלוסים לפי הנפשות שיש בבית. והיית רשום באיזה צרכניה, אם קוראים איזה צרכניה או מקולת, שלשם היית הולך, וכל שבוע מורידים לך פלוסים, מלפפון ופלוסים. בשר מן דחר שמה. עוף היה פעם מחג לחג. שוקולד, אני זוכר, אחותי עשתה בת מצווה, אז היה זיכיון ללכת לקנות שוקולד, ולאמא לא היה מספיק כסף בשביל, כי אתה צריך גם להשלים עם כסף. ככה היה. לא היה כלום. היה הכל בהקצבה. אז עכשיו, ביצים, אני זוכר, היו עושים ביצה לסעודה שלישית בשבת, ביצה קשה, חותכים אותה לארבעה רבעים, כל ילד לוקח רבע ביצה, מעלן ומשבח את השם, יש מצווה לאכול בסעודה שלישית ביצה, זכר לאבלו של משה, כך כותב הדבוש, כך נהגו ישראל, כי משה רבנו נפטר בצהריים במשעת מנחה, וזה לא עליכם מאכל אבלים, אז אנחנו אוכלים ביצה. והפוסקים כותבים, מה שאוכלים בבוקר זה משום עונג שבת, זה בחמין, ביצים של החמין, זה משום עונג שבת, אבל שאחר הצהריים זה מפני אבלו של משה. טוב, אז הגיע יהודי, והיהודי הזה, הרב פרנק, היה גר בחוב מלאכי, זה בשכונת, זה נקרא גאולה על גבול קרם אברהם, היה כל שתיים, שלוש רחובות, היו נקראים שכונה, שכונת קרם אברהם, זה יד גאולה, כיכר השבת, קצת לא רחוק משם. והיהודי הגיע, פנים חדשות, הרב לא רואה שהוא לא בן השכונה, והגיע עם צלחת, ששברו בבית ביצה לעשות חביתה ויש עליה קורת דם. האם הביצה הזו אסורה או מותרת? הלך עד מביתו עד ביתו של הרב לשאול אותו. הסתכל הרב, הסתכל טוב, הוציא את המשקפיים ועיין איפה נמצא הקורת דם, בחלבון או במקום המחובר. הסתכל אחר כך על פני האיש, הסתכל עליו, אמר לו, תגיד, מאיפה אתה? אמר לו, אני תושב גבעת שאול. גבעת שאול זה בכניסה לירושלים. אמר, גבעת שאול מותרת, הביצה הזו מותרת. גם אותה. ידח. הגאון רבי יוסף כהן היה עוד אברך צעיר. שואל את הרב, הרב, סליחה, אני רוצה לדעת. יש הלכות מיוחדות לתושבי גבעת שאול ותושבי מרכז ירושלים? מה הרעיון? אמר לו, אני אסביר לך. יש בזה מחלוקת. בדיוק בסיטואציה הזאת, במקרה הזה, יש מחלוקת. מה נפסק להלכה? בשולחן ערוך נפסק, זה במקום הפסד מרובה, או בשעת הדחק, זה מותר. מה זה הפסד מרובה? כגון שנגיד שברו כמה ביצים, ועשו מזה תפשיר אחד גדול, פשטידות, עוגות. אז מה, אני קיים בגלל הביצה הזאת, אני אסור את הכל, זה נקרא הפסד מרובה. ביצה אחת זה לא הפסד מרובה. או שעת הדחק, כגון ערב שבת, או שיש לו אורח. ומאיפה ימצא עכשיו תחליף לזה? יישאר ולאוכל, מותר. אומר, אם יהודי בא ברגל מגבעת שאול עד כאן חצי שעה ברגל, אין לך שעת הדחק גדולה מזו, ולכן התרתי לא לאכול. תראו איזה חוכמה של חכם, זה המאירי כותב בהקדמתו לספר משלי. החכם השלם יודע מה לדבר, כמה לדבר, איך לדבר. זאת אומרת, מה, עכשיו למשל הערב פורים, הוא יגיד הלכות שעה באב. מה, דחילק, מה, עכשיו שעה באב, אתה מקלקל לנו את השמחה. כשנכנס אב, ממעטים, כשנכנס אדם מרבים. וכן, כמה לדבר, ואיפה לדבר, ובפני מי הוא מדבר. הולך לילדים של כיתה א', אומר להם קושיות של נתיבות בקצות החושן, וזה מה הם מבינים מזה. תגיד להם סיפורים, אגדות. הולך לחכמים גדולים, אומר להם כל מיני פירושים שהם בקיאים ויודעים אותם. וכמה לדבר ואיך לדבר, זה השיקול דעת של התלמיד חכם. רבותיי, לכן יום פורים זה יום גדול. אומרים המפרשים, למה כל החגים, אמרנו בדרך רמז, עתידים להיבטל, אבל פורים לא ייבטל. פורים יש בתוכו את כל המועדים כולם, נרמזו בשמו, פסח. וב וסוכות. אז למה הסוכות אין סמך? זה תכף גם נראה. וב החיבור. הכך רש ראש השנה. יוד יום הכיפורים. גם זה עשור, עשור לחודש. מם מתן תורה. מה העניין? מה הרמז? אז להם, אז מצאתי ראשי תיבות. כבר אמר הרב חידה, בלי סוף אפשר למצוא ראשי תיבות לכל דבר. ואבן עזרא יש לו איזה שיר שחיבר אותו, שאני יכול לעשות מכל האלף בית דברים חיוביים ודברים שליליים. כל אות אני יכול להפוך אותה לטוב, כמו יש כאלה שרים, יום שמחה לישראל, יום אבל לישמעאל, יום ברכה לישראל, יום בהלה. אז כל אות אתה יכול להפוך אותה מכאן לכאן. אז מה הרעיון פה? אלא אם נתבונן, כל המועדים יש בפורים. פסח, כמו שבפסח היה פרעו גזר על ישראל איזה גזרות קשות ומרות, ואחר כך הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה, והיה לנו את משה רבנו ששלח אותו הקדוש ברוך הוא והוציא את ישראל ממצרים, ככה היה לנו גם בפורים. וכבר המדרש אומר בפרשת וישלח על יעקב אבינו, הצילני נע מיד ראשי תיבות המן, הצילני נע מיד, הצילני נע מיד, נון מם אותיות המן. ויעקב אבינו כבר אז התפלל על המן שהוא בנו של עשיו 32 פרות, כמו שמובא בפצ'גן הכתב, הצאצאים של עמלק מעשיו עד המן הרשע בן המדתה. ומה היה? ויצב גם את הראשון, גם את השני, גם את כל ההולכים, גם את הראשון, גם גואל משה, גם את השני, גואל מרדכי, גם את כל ההולכים, זה הגואל שאנחנו מחכים לו, גואל משיח. אז כבר יעקב אבינו צפה ברוח קודשו מה שעתיד להיות. אז התפלל שם על הכל. והגאון רבנו יוסף חיים הוסיף משהו מדהים בספרו בן איש חיים, דרשות זה מופיע. שם כותב הבן איש חיים, כותב מה הוא אומר יעקב אבינו, אדוני יודע כי הילדים רכים והצום והבקר עלות עלינו, תפקום יום אחד ומתו כל הצום. אומר רבי יוסף חיים, פלא פלאים, ממש דברי נבואה, תפקום יום אחד זה יום הכיפורים שעתידים בני עשיו וישמעאל לקום עלינו, ועל זה התפלל יעקב אבינו שלא ישמידו אותנו ביום הכיפורים. תראו איזה מלחמת יום הכיפורים רמוזה שם, ותפקום יום אחד ומתו כל הצום. היום אנחנו יודעים שהנס שהיה במלחמת יום כיפור הוא פי כמה מהנס שהיה בששת הימים, כי בששת הימים לא היה להם את הכלים, אבל ביום כיפור אנחנו בכלל לא היינו מוכנים, והטנקים שלהם שעטו בסיני והם סתם עצרו אחרי 40 קילומטר. היה גנרל גמאסי של רשעים מרחב, אם רצה היה יכול להגיע עד תל אביב, אף אחד לא עצר אותו. והירדני, מי נתן לו בליבו שלא להיכנס? אם היה נכנס היה בא וכובש את ירושלים בשנייה אחת, חס ושלום, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו. אז שוב פרשת וישלח מדברת על כל הסכנות שהיו לעם ישראל, הרצון שלא יהיו עוד. אז זה פירוש פסח. ואחר כך לסוכות. למה סוכות? כמו שבסוכות אנחנו יושבים, אז למה וסוכות בבב? מפני שסוכות זה בסוכות תושבתי בני ישראל, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, כי בסוכות תושבתי. הסוכות זה נספח לפסח. רק למה לא עושים לפסח? כמו שהטור כותב, זה לא היה ניכר, זה ימים של קיץ, כאן זה ימים של חורף. אז בסוכות אנחנו יושבים בצילה דמהנותה, כך גם היו ישראל ישבו בצל השם יתברך, שיצאו מתחת שלטון החשברוש ונכנסו לשלטונו של מרדכי, ואחרי זה ניצלו. אחר כך מה יש לנו שם? ראש השנה. כמו בראש השנה יש שלושה ספרים נפתחים, ככה גם כאן היה ספרים. תראו בספרי המוסר, גם רבי שלמה אלקבץ כותב הרבה על זה, על בנשלוח ספרים. הספרים הראשונים העיר שושן נבוכה, ספרים שניים העיר שושן צהלה ושמחה. הוא אומר זה רמז לראש השנה, שלושה ספרים נפתחים, אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים, אחד של בינונים. אז זה היה בהתחלה נגזר עליהם מיטה ברמינה, נכתבו בספרים של מוות. בכל המלך שיש לנו במלך סתם, לא המלך החשברוש, רמז על מלכו של עולם, במגילת אסתר מלכו של עולם. אז אם כן נחתום בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. אז הנה היה האגרות ראשונות, היה נגזר חס ושלום מה שנגזר. והמדרש אומר שפגש אליהו הנביא את מרדכי והלך אצל משה רבנו וסיפר לו, מה הוא שאל אותו? האם נחתמו בחותם של דם או בחותם של טיט? אמר לו, זה בחותם של טיט, אם היה בחותם של דם לא היה אפשר לבטל. אז בא מרדכי היהודי, הוא שאל אותו, יש איזה יהודי למטה שהוא צדיק? אמר לו, כן, זה מרדכי, הוא יתפלל פה ואני אתפלל למעלה. יוצא שהמתים, אומר רבנו הארי, הם לא יכולים לעזור לנו אם אנחנו לא עוזרים לעצמנו. זה חייב להיות הדדי. אני לא יכול לשבת בבית ולהגיד בשמיים ירחמו. עליו השלום, היה גאון רב שלום שבדרום, היה צועק, סליחה שאני אומר, אני מצטט, היה אומר, השם ירחם על השם ירחם של הספרדים. אנחנו הספרדים אוהבים, קצת מפונקים, אוהבים שעושים מישהו אחר עושה לנו את העבודה. אז היה אומר, השם ירחם על זה. כל דבר אומר לו, מה עם הילד שלך? השם ירחם. מה עם יש לך? השם, אבל תעשה משהו! תתעורר, תזיז, תנסה. ואז הקדוש ברוך הוא יעזור. אני לא יכול לשבת, לשים, לחובק את ידיו, ושם רגל על רגל, ואומר, השם ירחם. מה זה השם ירחם? אז עשה משהו מרדכי היהודי, אז משה רבנו עזר. פיתחו לי פתח, כפיתחו של מחט. ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. אז אם כן, יוצא איפה שזה היה ראש השנה, ספרים. ואחר כך יום הכיפורים, כמו ביום הכיפורים נחתמים לחיים, ככה היה ביום הכיפורים. וגם כמו ביום הכיפורים שעושים תשובה ומבטלים את הגזירה, ככה עשו ישראל באותו דור. עשו תשובה עם מרדכי, צמו שלושה ימים, וצעקו אל השם, כמו שמובא במדרש, 22 אלף כהנים, הם 22 אלף ספרי תורה בזרועם הימנית ושופרות בידם השמאלית, וצעקו עלינו אבינו, וכולם אמרו עלינו, ותקעו בשופרות וצעקו ולבשו שק ואפר, והקדוש ברוך הוא שמע את תפילתם. זה יום הכיפורים. מתן תורה מפורש בגמרא, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, קיימו מה שקיבלו כבר. במתן תורה קיבלו בכפייה, והפעם קיבלו את זה ברצון. אז הנה יום הפורים, תראו איזה יום שהוא מאגד בתוכו מעין את כל החגים כולם. לפי זה מובן, יש סיפור ידוע עם החפץ חיים, שיום אחד נכנס איזה יהודי אצל החפץ חיים, למה לא רבי? למה דווקא מצוות ציצית אנחנו לוקחים אותה ונשקים אותה? כל הזמן ציצית מנשקים, נכון? תפילין מנשקים, אבל זה על הידיים. אבל מה העניין בציצית? אמר לו, תגיד לי, יש לך ילדים? אומר, בטח, מה הרב לא יודע? יש לי ברוך השם, כמה בנים? חמישה, שישה בנים, חמישה בנים יש לי. אמר לנו, ונכדים יש לך? אומר, כן, יש לי נכדים. יש כמה? אומר, יש בן פורת יוסף, 12, 13, כן, ירבו, ועוד היד נטויה. אמר לו, תגיד לי, כשהנכדים שלך באים אליך הביתה, מה אתה עושה? תחלק להם ממתקים, שואל אותם שאלות בתורה, בנביא, מה שהם לומדים. מה עוד אתה עושה? הוא לוקח אותם בחק שלי, לטף אותם, נשק אותם, נשק להם באוזניים, בעיניים, בחותם, בסנטר. אומר, נו, הילד שלך שבא לבקר, אתה לא מחבק אותו? אומר, מה פתאום? זה לא מקובל, יפה. אומר, למה? אתה אוהב את הנכד שלך יותר מהבן שלך? איך זה יכול להיות? אתה לובד, תהלת שלך גם כן, תחבק אותו, לטף אותו, גע לו באוזניים, גע לו בעיניים, נטף לו בחותם. אומר לו, רבי, זה לא מקובל. אומר, למה זה לא מקובל? תסביר לי. למה לנכד אתה עושה את זה? אומר, הנכד, הוא קטנצ'י כזה, יצור קטן, נחמד, כזה כמו במבינו, ואני רואה, יש לו איזה אוזניים, רואים, או אצבעות שלו כמו גפרורים, ציפורניים, וכוסים, איזה יופי, זה מותיק, הוא יכול אותו, אומר, הוא רוצה לאכול אותו. נשק אותו, הוא יכול אותו, איך תאכל אותו? אסור לאכול בן אדם. הוא נשק אותו, נטף אותו, יוא, צמח לו שערות. מי הראשון שצמח שיניים, חייב לקנות לו חליפה. ככה זה יש מין כל מיני דמיונות והמצאות וכל מיני, יו, אז הוא כזה חמוד קטן, אומר או יופי. והבן שלך אומר, זה בן, כמו אני אוהב אותו, אבל אני לא מביע את האהבה באותם הבעות שאני מביע. אני אומר, או, ציצית זו מצווה קטנה שיש בה את כל התרי"ג מצוות, כמו שרש"י במקום אומר, ציצית גימטריה 600, תוסיף לו 8 חוטים ו5 קשרים, יהיה התרי"ג. אז יש בה בקטן את כל המצוות, אז אני מנשק אותם. אומר, אבל שאר המצוות, זה כל מצווה, זה בפני עצמה, היא גדולה, היא לא מצווה כוללת. אין הכנעם, מצווה כוללת ספר, אנחנו מנסקים שפותחים אותו ללמוד, או שמסיימים ללמוד. אגב, הרב קו הישר כותב, סגולה שאדם יזכור את הלימוד שלו, שאחרי הלימוד ינשק את הספר. הוא אומר, וזה הטעם שראינו בגמרא וגם בזוהר, בהרבה מקומות, כששמע איזה דבר מפי החכם, או מפי אפילו איזה תינוק או איזה ילד שאמר איזה חידוש, קם ונשק אותו על ראשו. למה? למה נשק? הוא אומר, בנישוק הוא זוכר את הלימוד. לזכור את הלימוד. יש גם מערם השך על הפסוק, מי יתנך כאח לי, יונק שדי מי, אמצא אחר וחוץ אשקך, גם לא יבוזו לי. שם הוא מעריך בסוד הנשיקה, שהנשיקה של הספר תורה, זה ההבן של הפה, זה הנשמה. מתחברת עם הספר תורה. לכן מנשקים, זה הטעם שהרמה כתב להביא את הילדים לבית הכנסת, שינשקו את הספר תורה. כי הנישוק גורם שלהתחבר עם הנשמה, ואת זה לא יסור ממנו לעולם, לא יתנתק ממנו לעולם. אז אם כן יוצא פורים, זה גם כן אותו סוד. למה אוהבים את חג הפורים? מפני שבפורים יש בו בקטן את כל החגים, את כל המועדות, כל הפנים. כמו שהרב אמר, בהתחלה יש לנו צום, ואמרו שביום הכיפורים לפני התענית יש מצווה לאכול. יש לנו יומיים בשנה שמצווה לאכול, כמו שרב אמר בגמרא, שהוא היה צם כל, רב היה צם כל השנה, ואפילו שבתות. למה? משום שינוי וסת תחילת חולי מעין. חוץ לבד, חוץ מערב כיפור שמצווה לאכול, ותשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, כי בתשעה מתענים, אלא כל האוכל ושוטה בתשיעי, מענה עליו כאילו התענה תשיעי ועשירי, ואז ביום פורים יש לנו גם מצווה לאכול ולשתות. אני זוכר את הרב מבריסק עליו השלום, שהיינו ילדים קטנים, ירושלים, היה לוקח בכיסו שקדים וכל מיני, הוא היה אוהב ללכת לשמוע תמיד, עוד זה, בתקיעת שופר היה מסתובב אולי באיזה 10 בתי כנסת. שומע עוד תקיעת שופר, הולך פה, שומע עוד תקיעת שופר. גם ביום רגיל, היה בנסטים בלך בזיכון משה, מוקדם אבל, בחמש, שש בבוקר, היה מפלל בנץ, גומר, הולך שומע פה קדושה, פה ברכת כהנים. אז פעם אחת שאלתי את בנו, ובפועל עליו השלום, אמר לי, אבא רוצה שאולי אחד מהכהנים זה כן כהן מיוחס. אין לנו היום כהנים מיוחסים. אז הצד, שאולי אחד הכהנים המזכה שזה מזרע אהרון הכהן. אז זה הולך לשמוע עוד ברכת כהנים, עוד איזה זה. אז גם במה הוא עושה? הילד רואה אותו, שם בכיסו שקדים וכל מיני פירות יבשים כאלה. ביום פורים הוא מכניס לפה. אוקיי, למה מצווה לאכול ביום פורים? סעודת פורים. אז גם זה יוצאים. וכן בערב כיפור יש מצווה לאכול כל האוכל, אבל כל האוכל, כל היום תאכל. אז כבר אני מוציא משהו אוכל כדי לקיים את דברי רבותינו. כל איזה מצווה, היום ידוע, שיטת בריסק, כל דבר לדקדק ולקיים את המצוות, זה חיבוב של המצווה. אז זה לקיים את המצווה, זה המעלה של פורים. אבל יש עוד דבר אחד, רבותיי, מוצאי שבת זו, זה יום שבעה באדר, פטירתו של משה רבנו, אבי התעודה, כך נקרא במחמוך שחיבר רבי יהודה הלוי על המן הרשע. מאיפה לבדנו גם? זה גמרא במגילה. גמרא במגילה מגלה לנו שמשה רבנו נפטר בשבעה באדר. ויש פסוק חשוב, אחד הפסוקים שאומרים אותו במגילת אסתר, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקר, והגמרא במגילה כבר דנה. אורה זאת אורה, ושמחה זה נישואין, שמחת חתן וכלה, ששון זו מילה, ועיקר אלו תפילין. עכשיו הפסוק הזה אומר שהיה זה. עכשיו מה קשור מילה לכאן? מה עניין מילה? אלא יש גמרא, הגמרא שם במגילה אומרת שהמן כשיצא לו בגורל חודש אדר ויצא י"ג באדר, שמח. למה? אמר נפטר משה רבנו בחודש הזה. אבל עדיין זה לא מובן. אז אם כבר היה צריך לצאת בשבעה באדר ממש, יום פטירת משה. והגמרא ממשיכה ואומרת, והוא לא ידע שבשבעה באדר מת משה, ובשבעה באדר נולד משה. זאת אומרת, פשט הגמרא, שאפילו שהוא נפטר ביום הזה, אז לכאורה זה יום של צער, ובשולחן ערוך מובא שצריך, היו נוהגים להתענות, ועד היום יש יהודים יקרים שמתענים ביום הזה. אבל מה הקשר? והוא לא ידע שהוא נולד ביום הזה, אז מה, ואם נולד, אז מה העניין בנולד? אז יש ראיתי הפרשים, וכל אחד לפי דרכו פרש מה שפרש. הגאון רבנו יוסף חיים כתב פירוש מאוד נחמד. הוא אומר כך, הוא אומר, בכוונה מכוונת יצא ביוד גימל, והמן שמח, למה? הוא אמר, משה רבנו נפטר בשבעה באדר, וידוע לא עליכם המת שנפטר, הנשמה שלו הולכת מהקבר לבית כל השבעה ימים. הולכת לבא. ביום השביעי, מקצת היום ככולו, היא מסתלקת ויותר לא חוזרת. לכן האבלים לא עליכם צריכים לקום בשבעה, אחרי חצי שעה מהבוקר, ישבו מקצת היום ככולו. אז יצאו את חובת האבלות. אז יוצא. עכשיו, משה רבנו נפטר בשבעה באדר, אם אנחנו עושים חשבון, יוצא, תעשה חשבון שבעה, ושמונה, ותשעה, ועשרה, ואחד עשר, ושתים עשר, 13 באדר, זה יום השביעי לפטירתו. נמצא יום 13, זה יום התענית למעשה, אנחנו מתענים ביום הזה. ולמה? כי אז, עד 13, כולל ה-12, עדיין נשמתו של משה הייתה קיימת. וכנראה שזה כל שנה חוזר על עצמו מה שהיה באותה שנה שנפטר משה רבנו. אז בשבעה באדר נפטר, אבל עדיין הנשמה נמצאת במשך השבעה ימים. מתי היה יום השביעי לאבל של משה רבנו? ביוד ג' בבוקר. המן שמח, אמר יופי, יוד ג' בבוקר, אז אני אחכה חצי שעה, נשמתו של משה רבנו מסתלקת, אין מי שיגן עליהם, וחס ושלום להשמיד, להרוג ולבד מנער ועד זקן ב-13, בחודש 12, בחודש אדר. אבל הוא לא ידע שבשבעה באדר נולד משה. אז מה אם נולד משה? יש מצוות מילה. הברית מילה של משה הייתה ביום השמיני, והיום השמיני יוצא יום י' ד', ולכן פה אתם, בערי הפרזות, אתם זוכים לעשות את הפורים ממש ביום המילה שלו. רוב העולם עושים את זה ביום המילה שלו. ואם תאמר, אז מה יום המילה? יש קושיה עכשיו. הלא הגמרא אומרת, יש מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, הברייתא, מה יוותר אותו כי טוב הוא? רבי מאיר אומר שנולד מהול, רבי יהודה אומר שנתמלא כל הבית אורה, אז לפי רבי יהודה שאומר שנולד מהול, מהול לא היה, אבל בכל זאת, גם מי שנולד מהול, חייבים להטיף ממנו דם ברית, צריך לתקור אותו איזו תקירה קטנה, להוציא ממנו טיפת דם. גם אם אדם התגייר לא לשם שמיים, או גיור רפורמי, או לא עליכם אלה שהתגיירו גירות לא נכונה, עכשיו שהם באים להתגייר גיור, ואפילו לחומרה, מה עושים? הם כבר מעולים. אז מוציאים, מטיפים מהם דם ברית. טיפה אחת של דם, זה נקרא ברית. הספורנו אומר, מה זה ברית? אומר שפעם כשהיו שני ידידים רוצים לחבר ביניהם ברית האהבה ביניהם, איך היו עושים? זה היה מקיס דם ושם בקערה, וזה מקיס דם ושם בקערה, הוא ממרסים את הדם יחד להורות, כמו שהדם שלנו כאן התערב בקערה הזאת, כך אנחנו בנפשות ובנשמות, אנחנו נהיה מחוברים. אומר, זה מה שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא, משהו מדהים. הוא מביא את זה על הפסוק, וירא אליו השם ואלוני ממרה. הקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו, כי אברהם אבינו בא בברית עם השם יתברך ממש, והתחבר איתו. וזה מה שאנחנו עושים עם כל תינוק ותינוק שנולד. ולכן מברכים, אשר אבי הבן מברך, שקידשן במזותיו וציוונו, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. כמו שאצל אברהם אבינו היה הברית עם הקדוש ברוך הוא ישירות, אני רוצה שגם הילד הזה יהיה כך. לכל ילד מישראל. אז אומר, עכשיו יוצא שבפורים עשו ברית למשה רבנו. אז י' ג' עדיין היה זה תוך שמונת ימי המילה, הוא לא ידע המן. לכן הפסוק צועק ליהודים, הייתה, אורה זה התורה, ושמחה זה נישואין, וססון זו מילה, המילה של משה רבנו היא שהגנה בעד עם ישראל. אז זה ולא ידע שבשבעה באדר נפטר ובשבעה באדר נולד. אז אם כן, זה עוד שמחה, עוד סיבה לשמחה ביום פורים, שזה יום הברית מילה של משה רבנו. מעניין, אגב, הרב הזכיר שיום שמח בשנה יש לנו גם את שמחת תורה, ומדרש אומר שביום שמחת תורה אנחנו שמחים מפני שהוא יום מילתו של יעקב אבינו. מדהים. אז הנה, שני ימים בשנה יש לנו שאנחנו יודעים את הברית מילה של שני הצדיקים, אבותינו הקדושים. יעקב אבינו זה ביום שמחת תורה היה הברית, כי הוא נולד ביום סוכות, ונימול בשמחת תורה, כך אומר המדרש. ומשה רבנו נימול ביום פורים י' ד', שזה זמן לרוב העולם, זמן קריאת מגילה לרוב העולם. אז אם כן, נמצא שזכות משה עומדת לנו כאן ביום פורים. עכשיו מובן, לכן אליהו פוגש את משה רבנו, הולך אליו ומודיע לו, והוא אומר לו ללכת למרדכי ולעשות את מה שצריך לעשות כדי להציל את ישראל. עכשיו אגב, יש עוד דבר מאוד מעניין, ראיתי במפרשים, יש כל ספרי המוסר העריכו מאוד מאוד מה שהרב הזכיר על השחרות ועל ההוללות, שאין אנחנו דומים לגויים. כבר הזכירו הגאון חידה הביא בשם דורות, בשם חכמי ישראל שהיו עוד דורות לפניו, למה בראש השנה למשל אנחנו קוראים בתורה, אז ביום הראשון והשם פקד את שרה, ביום השני ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נשא את אברהם, ולא מסיימים בוישב אברהם בבאר שבע אלא ממשיכים ויהי אחר הדברים האלה ויגד אברהם לאמור הנה ילדה מלכה גם היא בנים לאחור אחיך את עוץ בכורו. מה אכפת לי עוץ, בוז, על פלדש, ידלף. אז יש אמרו שבגלל ופתואל ילדת רבקה, רוצים להזכיר, אבל מה בראש השנה זה עושה? זאת ועוד, הפסוק האחרון, ופי לקשו, זה הכי מעניין, ופי לקשו ושמה ראומה, ותלת גם היא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מחה. מה אכפת לי מטבח, גחם, תחש, מחה? תחיל רק זה ביום ראש השנה, אנחנו עומד תוקעים בשופר, אתה מביא לי אותם. אומר הגאון חידה משהו מדהים, הוא אומר שבכוונה אומרים את הפסוק הזה, אומר יש בו רמזים נפלאים. ופילקסוס מה ראומה, 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 ראומה בינינו לבין אומות העולם. בבריטניה ביום ראש השנה שלהם 500 הרוגים מתאונות, מכל מיני, משיקורים, ממה לא. מחסלים כמה אלפי טונות של בירות, כמה מכוניות טובעות במים, כמה רציחות, כמה איזה שפיכות דמים. אומר, תראה ההבדל בינינו, לא תגיד, זה פעם שלישית, די, מספיק לו. אומר, בוא תראה, בינינו לבין אומות העולם. אצלנו ראש השנה, כולם באים לסביבים בלעד השולחן, אוכלים מהסימנים, יהי רצון מלפניך, ויהי רצון, וכל עדה יש להם עוד איזה פטנט, תעשה הכל, אין בעיה. הוא מביא ריאות, הוא מביא סומסום, הוא מביא, אני יודע, אתרוג, כל אחד מביא איזה משהו, תעשה יופי. בבוקר קמים, הולכים את הכנסת, תוקעים בשופר, ראומה בינינו לבין זה. הכך, ראומה. ותלת גם היא, טבח, טבח, ראשי תיבות, טוענים בעלי חובות. בא שטן, מביא את ספר הזיכרונות, אומר, תראה כמה חטאים, טוענים בעלי חובות, את טבח. ואת גחם, גזור חיים מוות. בספרי חיים ומתים, לפניך נשתחים, השם ישמור. מה עושה הקדוש טבח ואת גחם? אומר הקדוש ברוך הוא, תחש. מה זה תחש? תקעו חודש שופר. תביאו את השופר, בלבל את השטן. וטבח, ואת תחש, ואת מעכה, מלך על כל הארץ. זה איזה, איזה, איזה רמזים מדהימים. אז אומר, הנה ראית את יום ראש השנה של עם ישראל, ותראה את פורים. אז זה, זה בא החג הזה, פורים להזכיר. אז זה שם הרבה מוסר השכל על יום פורים, מה שהיו עושים. אז יש כאלה שהולכים, יש כאלה שלא הולכים בארצות טורקיה ויותר הבלקן, הם משחקים בקוביות. למה? כי המן גם כן עשה שם גורלות, הפיל פור, הוא הגורל, מה זה פור, אז אומרים קובייה. אז על זה ראיתי שהפרסים גם כן כתבו, גם על הקובייה יש סוד, מה יש בקובייה? אומר, תראה, הקובייה כבר לפני 2000 שנה, זה אותו דבר, בקובייה יש לה 6 צדדים. הרי מעלה ומטה וארבע רוחות העולם מרובעת. עכשיו הקובייה ידוע, איפה שמנוקד יש לך 6 נקודות, 6 מאחורה זה 1. אין קובייה שזה אחרת, כל הקוביות בעולם וזה 2000 שנה לא השתנה. איפה שיש 6 למטה זה 1, אחר כך תפוס איפה שיש 3 מאחורה יש 4, אחר כך מי נשאר? 2 ו-5, אלה זוגים. מה הסוד? אף אחד לא יודע. שאל את כל המומחים אלך לאוניברסיטת סורבון, לאוניברסיטת מישיגן, איפה אתה רוצה עוד? אוניברסיטת אוהיו, אני יודע מה, לא יענו לך, מה עשות? אז אומר הגאון חידה כך, תראה, אומר המן, אחרי שיצא לו התאריך 13 בחודש אדר, והגמרא כבר, המדרש, סליחה, מעריך שבאו החודשים בשורה לפני השם יתברך. הימים בשבוע, כל אחד ביקש שביום שלו זה לא יקרה, הימים בחודש, סוף יצא י' ג' לחודש אדר. המן רצה לדעת, הוא יצליח או לא יצליח, לקח קוביה וזרק. יצא לו בהתחלה אחד. בפעם השנייה הוא לקח עוד פעם את הקוביה, אמר מקלטה וחזקה. עשה שלוש, זרק, יצא שלוש. עשה עוד פעם, לקח את הקוביה פעם שלישית, יצא עוד פעם שלוש. אז הוא שמח, למה? יצא אגג, א', ג', ג'. זה ג' צביע, אגג. אבל הוא הטמבל, הוא עשה טעות. כשהוא לקח את הקוביה, יצא אחד, הוא הפך לצד השני, ביד שלו. ונהפוך הוא, לא קצור ונהפוך הוא. מה יש מאחרי האחד? יש שש סקוט, זה בב, תרשום בצד בב. אחר שיצא לו שלוש, ג' של אגד, עוד פעם הפך, יצא לו שמה, ארבע, דלת. פעם שלישית, עוד פעם דלת. דוד, אותיות דוד. הוא יצא לו למעלה אגד, אבל הוא ביד שלו לקח את הקוביה והפך אותה, וגבר ישראל, אז נהיה דוד. זה סוד דוד מלך ישראל חי וקיים. לכן פורים לא יבטל לעולם. למה? דוד מלך ישראל חי וקיים. מה הסיבה שדוד ישראל חי וקיים? אומר גאון חידה דבר מדהים, מפני שדוד המלך היה עוסק בתורה כל הזמן, בחצות לילה קום להודות לך על משפטי צדקך, והוא אמר לקדוש ברוך הוא, אגורה בארונך עולמים. גמרא ביבמות אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד, וכי אפשר לאדם לגור בשני עולמות? כך אמר רבי מאיר, אמר לו, אלא יהי רצון שיהיו אומרים דבר שמועה מפי, ויקרא שפתותיי ודובבות בקבר כאילו אני חי. ודוד המלך אומר הגאון חידה, אין רגע בעולם מיום שדוד המלך הלך לעולמו שאין מישהו באיזה נקודה בכדור הארץ שלא מזכיר את ספר התהילים בשמו של דוד. כן, השאלה אגב אומר דבר מדהים, אומר לימוד התהילים מה מיוחד בו? אומר הוא נחשב גם כלימוד תורה גם כתפילה. אנחנו לוקחים ברכי התהילים, כל התפילה שלנו, שחרית, לפני שחרית ואחרי שחרית, מנחה אותו דבר, אומרים לפני כן לנצח, אחר כך אומרים לנצח מגינות מזמור שיר, ואותו הדבר בערבית, יש אומרים לפני כן נברכו את השם, כל עבדי השם עומדים לפני השם בלילות, שאומרים דוד השם מורי וישעי, ואחרי התפילה אומרים שיר למעלות ישראל אלי הערים, כל הזמן מלא פסוקים, אז אין מקום בכדור הארץ שלא אומרים כל רגע איזה פסוק מתהילים. אז דוד המלך נקרא חי זכות התורה. רואי ורבותיי, אני חייב לומר לכם, התמלאתי הרבה היום רוחניות, ואני מודה לשם שבאתי לכאן בחודש אדר הזה הנהדר. גמרא אומרת, הרוצה שיתקיימו נכסיו איתע בהם אדר. מהי אדר? אדיר במרום השם. אז אדר אמרו שיש צמח מסוים שהוא מביא ברכה, וזה אומרים, זה הצמח שיהושע בן נון תחם את התחומים של ארץ ישראל, נטע אותו. למה? כל שאר הצמחים, השורשים שלהם הולכים ימינה, שמאלה, אז גונבים את הגבולות של השני, של השכן. אבל זה הצמח. אבל אדר הסבירו שהרבה דברים טובים ברוחניות, כך גם אבני שכר כותב, לעשות אותם בחודש הזה. אז זה חודש שאפשר לספוג ממנו הרבה הרבה קדושה, הרבה הרבה טהרה, והוא הכנה לניסן שהוא ראש חודשים. הגמרא אומרת, מסמך גאולה לגאולה עדיף, זה גאולה של מרדכי וגאולה של משה רבנו בא בחודש ניסן. אז זה הימים שאנחנו צריכים לנצל אותם. אני שוב מודה לשם, אני באתי פה לראות ברוך השם, זרע ברוכי השם, מקום שיש פה תורה, מקום שיש פה תפילה, מקום שיש בו גדולי ישראל, מקום שיש בו הרבצת תורה. אני לא באתי להוסיף כלום, אני כלום. אבל מה, כמו שאמרנו בפתיחה, בגלל שאני חדש ואני באתי מירושלים, אז זה עשה קצת, זהו, זה רושם מסוים. אבל לא, לא בזכותי, זה בזכות עירי, מהעיר ש... עיר הולדתי שבאתי ממנה. אני רוצה לברך את הרב ואת הרבנים ואת כל מגידי השיעורים ואת כל המארגנים של כל המפעל התורה הגדול הזה שנעשה פה במקום הזה. הזכו ואימצו, השם יתברך יהיה איתכם, ותדעו רק ללמוד תורה ולא שום דברים אחרים, לא להתעסק בכל הדברים שבשוליים. אנחנו עם ישראל, עם קדוש, כמו את התורה שקיבלנו מהר סיני. פעם שמעתי, אני רוצה לסיים בדבר אחד, בשם מורי ורבי הרב בן ציון אבא שאול. פעם הוא אמר לי כך, הייתי משגיח בישיבה קטנה לפני איזה 30 שנה. אז יום אחד באתי אליו להגיד לו שאיזה בעיה יש עם התלמידים ואולי עם הסדר נשנה משהו או מה. אמר לי את המילים האלה, אמר לי, תראה, ישיבה פורת יוסף נוסדה על ידי גדולי עולם. אני קיבלתי את המפתחות מהגאון רבי עזרא עטיה שהיה לפניי. אני רוצה שביום לכתיר מהעולם אחזיר את המפתחות כמו שקיבלתי, בלי שינוי. אמר לי, ותדע, כל אחד מאיתנו, כל יהודי ויהודי, קיבל מאבותיו, מרבותיו, את המפתחות. והוא צריך להחזיר אותם כמו שהוא קיבל. וזה הדבר, רבותיי, הדור הזה, המלחמה הגדולה שלנו זה על כל מיני אופנות חדשות וכל מיני פרצות בדת ובמנהגים הקדושים שחס ושלום לא יפרצו את חומות התורה. וזה אנחנו צריכים לעמוד, לשמור מכל משמר. כל אחד מאיתנו ימצא את עצמו שליח מופקד על התורה כפי שקיבלנו אותה מהר סיני, בלי שום חידושים. אין דבר כזה שהתורה משתנה. הרמב״ם בג' עיקרים כותב שזו התורה לא תשתנה בשום זמן מן הזמנים, וזו התורה, נשמור עליה, היא תשמור אותנו. כבר אמר רב סעדיה גאון, יותר מששמרו ישראל על התורה, התורה שמרה עליהם. ויש אומרים את המאמר אחרת, יותר מששמרו ישראל על השבת, השבת שמרה עליהם. זה היינו אך, שבת, תורה, חד דין הוא. אז זה אנחנו צריכים להתחזק יותר בעבודת השם, ואז נקבל את השבעה באדר שיבוא עלינו לטובה, זכות משה רבנו, ואת ימי הפורים האלה שהם ימים קדושים שממלאים אותנו הרבה שפע, הרבה רוחניות, הרבה קדושה וטהרה. יש לכם רבנים, תנצלו אותם. יש לכם פה שיעורי תורה נפלאים, תקיימו אותם עוד, תחזקו אותם עוד, תכפילו, תשלשו, ככה אנחנו נצליח, ככה עם ישראל יפרח, ככה תזכו שהצאצאים שלכם יהיו יותר מוצלחים ויהיו יותר גדולים בתורה, ויראת השם תאורה, ויראת השם תהיה נגד פניהם.